ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה. אני נועה לוי, והיום נדבר על הגנה תעסוקתית לאנשים הכי יקרים במדינה בימים אלו, למשרתי המילואים ובני ובנות זוגם. בשביל זה זמנתי לאולפן שני אורחים, את שרון כהן, מנהלת תחום בכיר פניות ותלונות בחוקי עבודה, ואת עורך דין אברהים קילני, סגן הממונה הראשית מהיחידה ליחסי העבודה. בואו נסבר את האוזן למי שלא מכיר את היחידות השונות של משרד העבודה. שרון, את ממנהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה.
מנהל הסדרה ואכיפה זה גוף שאמון על אכיפתם של חוקי עבודה. מרבית חוקי עבודה במשק נאכפים על ידינו. אכיפה מבוצעת בפריסה ארצית ומבוססת הן על בסיס תלונות והן על בסיס יזום. אני מנהלת את יחידת הפניות. הפניות אצלנו מתקבלות במגוון רחב של ערוצים ומבוצעות בפריסה ארצית. כאשר אנחנו מקבלים את הפניות, אנחנו מתשאלים את הפונים, דורשים מסמכים ומבססים חשד להפרת חוקי עבודה. כאשר אנחנו מוצאים שיש חשד, אנחנו מנתבים את זה לאכיפה, והאכיפה מבוצעת. בנוסף, היחידה גם משמשת מעין זרקור לשוק העבודה ולתופעות משתנות. לאחרונה, במסגרת המלחמה, אנחנו רואים גידול משמעותי בפניות של אנשי מילואים, שפונים אלינו בנושאים שונים בדיני עבודה.
ואיברהים, אתה הקולגה שלנו מהיחידה ליחסי העבודה?
שלום לכן ולכל הצופות והצופים. אנחנו ביחידה ליחסי העבודה, במשרד העבודה, אחראים על הסדרת תחום יחסי העבודה במשק, על רישום הסכמים קיבוציים, והתערבות בסכסוכי העבודה הכלכליים, וזאת במטרה לצמצם כמה שאפשר שביתות, ולשמור על יחסי העבודה התקינים במשק. באחריותנו גם קידום צווי הרחבה להסכמים קיבוציים כלליים, שמסדירים תנאי העסקה בענף מסוים, או על כלל המשק. כמו כן, אנו עוסקים בהסברה, ייעוץ ומתן חוות דעת לסוגיות שבתחום יחסי העבודה, ומקדמים תיקוני חקיקה. לאחרונה, במהלך המלחמה, קידמנו זכויות למשרתי מילואים, יחד עם בנות ובני זוגם, וזאת במסגרת צו הרחבה שעליו ארחיב בהמשך.
אנחנו נמצאים במלחמה מתמשכת, וכתוצאה גויסו משרתי מילואים לתקופות ארוכות. בואו רק נציין שלמען הזרימה של השיחה היום, כשאנחנו אומרים משרתי מילואים, אנחנו מתייחסים לשני המינים, כנל בני זוגם זה בני ובנות הזוג. אז בעצם התכנסנו כדי להבין איזה זכויות בנושא תעסוקה יש למשרתי המילואים. בואו נתחיל אולי עם מה שקשור להגנה מפני פיתורים, שרון?
יש מספר הגנות הקיימות בחוק מפני פיתורים. הראשונה והעיקרית שבהם היא במסגרת חוק חיילים משוחררים החזרה לעבודה. החוק אף תוקן לאחרונה והרחיב את הסמכות שלו בכל מה שקשור לצמצום ופגיעה בהיקף משרה של משרת המילואים, אבל זה אנחנו נרחיב בהמשך. במסגרת החוק לא ניתן לפטר חייל מילואים מרגע קריאתו לשירות המילואים, במהלך שירות המילואים, ועד לאחר 30 ימים, וזאת למי ששירת לפחות יומיים רצופים ומעלה. בנוסף, לאחרונה תקופת ההגנה הורוכה אף ל-30 ימים נוספים, סך הכל 60 ימים.
ואם מעסיק רוצה לפטר משרתי מילואים מסיבות אובייקטיביות שלא קשורות לשירות?
ככל שמעסיק רוצה לפטר איש מילואים ששירת מעל יומיים רצופים ומעלה, מרגע קריאתו לשירות המילואים ועד ה-30 יום, עליו לפנות לקבלת היתר מוועדת העסוקה במשרד הביטחון. ככל שהוא רוצה לפטר אותו מהיום ה-31 ועד היום ה-60, עליו לפנות בבקשה לקבלת היתר מעת ועדות הפיקוח ברשות משרד העבודה.
ואיברהים, כאן היחידה ליחסי העבודה נכנסת לתמונה. אתם קידמתם את הערכת התקופה המוגנת מפני פיטורים.
אכן, כשנוכחנו כי שירות מילואים ממושך יקשה על העובד לחזור לעבודתו השגרתית ולתפקוד של 100%, היחידה ליחסי העבודה פעלה וקידמה בתיאום עם ההסתדרות הכללית ונשאות המגזר העסקי להערכת תקופת הגנה מפני פיטורים לעוד 30 ימים נוספים, וזאת כדי לאפשר לעובד זמן הסתגלות לחזור לשגרת עבודתו. על רקע זה חתם שר העבודה על צו הרחבה להסכם הקיבוצי בעניין משרתי מילואים, והוא בתוקף מהיום 7 באוקטובר 23 ועד סוף שנת 24. בהתאם לצו, מי שמשרת במילואים בתקופת תוקפו של צו הרחבה, לפחות 60 ימי מילואים במצטבר, ולא בהכרח ברצף, לא ניתן לפטרו מהיום ה-31 מחזרתו לעבודה ועד ליום ה-60, אלא מטעמים מיוחדים ולאחר בחינה של ועדת הפיקוח של משרד העבודה.
אני אשמח שתסביר לנו מה זו ועדת הפיקוח.
זו ועדה שהוקמה מכוח סמכות שר העבודה, והיא מורכבת משלושה נציגים, הממונה הראשית על יחסי העבודה, עורך דין רבקה ורבנר, שהיא יו"ר הוועדה, ועוד שני נציגים, אחד מההסתדרות הכללית, והשני מנשיאות המגזר העסקי. למעשה מדובר בגורם שלישי, שבסמכותו לבדוק או לוודא, כי אם מפטרים מי שמשרת במילואים 60 ימים לפחות, זה יעשה מטעמים מיוחדים, ושהפיטורים אינם קשורים לשירות המילואים.
ובפועל על בסיס מה הוועדה מקבלת את ההחלטות שלה?
על בסיס בקשה של המעסיק, וכמובן גם התייחסות העובד. הוועדה תכריע האם עילת הפיטורים נובעת מטעמים מיוחדים ולא בשל שירות המילואים.
תוך כמה זמן מתקבלת החלטה?
תוך שבועיים ממועד קבלת בקשת המעסיק, ולאחר שהוועדה פנתה לקבל התייחסות העובד. אבל חשוב להדגיש כי הפיטורים לא ייכנסו לתוקף כל עוד לא ניתנה החלטה סופית של הוועדה.
זאת אומרת שהעובד ממשיך להיות מועסק אצל המעסיק עד שיש תשובה מהוועדה.
נכון.
ובמצב בו אין חילוקי דעות, זאת אומרת העובד מסכים לפיטורים?
אם על סמך המסמכים שהתקבלו, ראתה הוועדה כי הפיטורים הם מוסכמים, כלומר העובד מסכים לפיטורים, היא לא תדון בעניין, ותודיע על כך לעובד ולמעסיק, תוך 5 ימים ממועד קבלת הבקשה, ולמעשה הפיטורים ייכנסו לתוקף במועד מסירת ההודעה.
היות ואנחנו מדברים על הערכת תקופת ההגנה, אני רק רוצה להתייחס להרחבה נוספת שנקבעה במסגרת התיקון של החוק, שהיא קובעת שלא ניתן לפגוע בהיקף משרה ולצמצם את משרתם של משרתי המילואים, לדוגמה הוצאה לחלטים שזה חופשה ללא תשלום.
אז בואי נציין שאנחנו אומרים התקופה המוגנת המחייבת בקבלת היתר, אנחנו מתכוונים לתקופה שמיום תחילת שירות המילואים ועד 60 יום לאחר סיומם.
בדיוק.
אם כך, מעסיק יכול לפטר ללא היתר מיום הקריאה לשירות המילואים ועד תחילתם או בתום 60 הימים המוגנים?
כן, אלא אם המעסיק מפטר את העובד מטעמים שאינם עניינים וקשורים בהכרח לשירות המילואים, אז קיימת הגנה נוספת מפני הפיטורים, והיא במסגרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, איסור אפליה. לפיה אסור להפלות עובד מחמת קריאתו לשירות המילואים, שירות המילואים עצמו ואף משכו, הגם שחלפו 60 ימים. ואז בעצם ניתנת למנהל האפשרות לבצע אכיפה פלילית בחשד לאפליה.
שזה בעצם אומר פתיחת תיק חקירה פלילי על כל מה שמשתמע מכך, שזה גביית עדויות ואיסוף ראיות, והמעסיק מסתכן בהגשת כתב אישום פלילי וכנס פלילי מבית הדין לעבודה.
נכון.
התקבלו אצלנו פניות בנושא?
קיבלנו תלונה של עובד שפוטר לאחר התקופה המוגנת לטענתו בשל היעדרותו ממילואים. פנינו למעסיק ושלחנו מכתב לקבל את התייחסותו. לטענת המעסיק, הוא פיטר אותו לאחר התקופה המוגנת, ומבחינתו אין כאן חשד להפרה. מכיוון שמדובר במילה מול מילה, מצאנו שיש מקום לבחון את הנושא, והנושא הזה נבחן היום במסגרת אכיפה פלילית.
טוב, אחרי שהעברנו את ההגנות מפני פיטורים, בואו נעבור למאני טיים. איברהים, מה בנוגע לתשלום שכר למשרתי המילואים?
עובדים שמשרתים במילואים יהיו זכאים לתשלום שנקרא תגמול מילואים, והוא משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי. אולם לגבי עובדים במשכורת חודשית, או עובדים בשכר שעתי או יומי, שעבדו לפחות 75 ימים בשלושת החודשים שקדמו לשירות המילואים, המעסיק שלהם חייב להמשיך לשלם להם את שכרם, כאילו לא נדרו מהעבודה. במצב זה, המוסד לביטוח לאומי יעביר למעסיק את תגמול המילואים, ובמקביל ימסור לעובד מכתב הכולל פירוט לסכומים שהועברו למעסיק. בהמשך, המעסיק יקזז מהתגמול שיתקבל את הסכום שהוא כבר שילם על חשבון תגמול המילואים. חשוב לי להוסיף לעניין זה כי תגמול המילואים הוא לרוב גבוה יותר מהשכר של העובד, ולכן נוצר הפרש בין השכר שהמעסיק שילם על חשבון תגמול המילואים לבין התגמול הכולל שיועבר למעסיק על ידי הביטוח לאומי. ההפרש הזה שייך לעובד וחובה על המעסיק להעבירו אליו.
ולמה בעצם תגמול המילואים שהמעסיק מקבל גבוה יותר מהשכר?
כי לעומת שכר העבודה המחושב על בסיס עבודה בפועל, קרי ימי עבודה בפועל, תגמול המילואים מחושב על בסיס כל ימי המילואים, כולל ימי מנוחה שבועית, שישי שבת.
ומה עם זכויות סוציאליות כמו ביטוח פנסיוני או קרן השתלמות?
אם העובד והמעסיק נהגו לשלם את התשלומים לקרן פנסיה או לקרן השתלמות, לפני תקופת המילואים, חובה על המעסיק להמשיך לבצע את ההפרשות גם בתקופת המילואים.
קיבלנו תלונות בנושא, שרון?
מאז חודש אוקטובר קיבלנו פניות רבות של אנשי מילואים ששירתו מעל חודש ויותר. מרביתם קיבלו את השכר מהמעסיק, אך את ההפרשים שהם אמורים לקבל מביטוח לאומי, לדוגמת שישי שבת, כמו שציין איברהים, כשהמעסיק קיבל את זה מביטוח לאומי, הוא לא שילם להם, או שהוא קיזז את זה. ולכן תלונות מסוג אלו מועברות אצלנו לאכיפה מנהלית, כאשר המעסיק מסתכן בעצם בסנקציה מנהלית שתוטל עליו, או עיצום כספי, או התראה מנהלית. חשוב להדגיש שפניות מהסוג הזה מועברות אצלנו בדחיפות רבה ובמהירות לאכיפה. לדוגמה, עובד שנקרא לשירות מילואים בשבעה באוקטובר, למשך מספר חודשים, והמעסיק שילם לו את השכר על חשבון תגמול המילואים. אך כשהמעסיק קיבל מביטוח לאומי את השכר, הוא לא העביר את מלוא התגמול לעובד, בטענה שמותר לו לקזז את זה לפי שווי הרכב כפי שעולה לו. לאחר גביית העדות מהעובד וחקירת המעסיק, אנחנו מצאנו שיש כאן חשד להפרה, והמנהל הטיל סנקציה מנהלית על המעסיק הזה.
ולכן חשוב שהמעסיקים יקפידו על תשלום התגמול במלואו, ועוד יותר חשוב, עובדים, הנה, קיבלתם פה טיפ. כשאתם מקבלים את המכתב מביטוח לאומי, תשבו אותו לתלוש השכר שלכם, ותוודאו שאין הפרשים, ושקיבלתם את כל מה שמגיע לכם. תגידו, אנחנו בשיתופי פעולה עם שחקנים אחרים במשק?
בהחלט, אנחנו בימים אלה עובדים בשיתוף פעולה מלא והדוק עם המרכז המטכלי 360 למשרתי המילואים. זה בעצם מרכז שמאגד תחתיו את כל הפניות והתלונות שקשורות לאנשי המילואים ונשותיהם. אנחנו מקבלים מהם את הפניות שחשובות לנו ובסמכותנו, ואנחנו מבצעים אכיפה ועורכים איתם גם איזונים חוזרים בהקשר הזה. פורום נוסף שהוקם לאחרונה במסגרת צרכים שעלו מהשטח במסגרת המלחמה, זה פורום נשות המילואים. גם איתם אנחנו בקשרים ומקבלים מהם תלונות מעת לעת. בנוסף, אנחנו עובדים עם המוסד לביטוח לאומי בכל מה שקשור להנגשת זכויות ומידע לאנשי המילואים, וכן עם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד הכלכלה, על תלונות שמתקבלות גם אצלם וגם אצלנו.
בנוסף למה שרון ציינה, אנחנו ביחידה ליחסי עבודה בקשר שוטף עם ארגוני העובדים וארגוני המעסיקים. במסגרת זו של שיתוף הפעולה, קידמנו זכויות לעובדים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, וזאת באמצעות מתן צווי הרחבה להסכמים קיבוציים. דוגמה לכך, צו הרחבה בעניין משרתי מילואים.
טוב, דיברנו על משרתי המילואים, בוא נדבר על בני ובנות הזוג שלהם, שגם הם נמצאים בהתמודדות מורכבת, שכוללת ניהול משק בית וטיפול בילדים, ודאגה לבן או בת הזוג שנמצאים במילואים. גם להם יש הגנה מפני פיטורים?
עד לחודש מאי 2024, ההגנה העיקרית שניתנה לבני ובנות זוג של משרתי המילואים מפני פיטורים, ניתנה מתוקף הוראת שעה. לפיה קיימת הגנה מפני פיטורים בשל היעדרות העובד או העובדת לצורך טיפול בילדיהם מתחת לגיל 14, או מתחת לגיל 21, ילדים עם צרכים מיוחדים, וזאת במסגרת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום. אולם, לאחר דיונים רבים וישיבות בכנסת, הגיעה בשורה חשובה לציבור בני זוג של משרתי המילואים, לפיה זה עוגן בחקיקה הגנה מפני פיטורים, צמצום בהיקף משרה ופגיעה בשכר, וזאת ניתן לעשות רק על ידי בקשה לקבלת היתר מעת ועדת העסוקה של משרד הביטחון. האם קשת ההגנה הסתיימה כאן? לא. במסגרת האכיפה הפלילית של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, קיימת הגנה כללית מפני אפליה מחמת הורות, לדוגמה, פגיעה בתנאי עבודה או פיטורים על רקע כך שהעובד, העובדת, נעדרו לצורך טיפול בילדיהם, במסגרת זאת שבני הזוג שלהם משרתים במילואים.
ומלבד ההגנה מפני פיטורים, יש הקלות נוספות לבני זוג של משרתי מילואים?
אחת ההקלות החשובות של עובדים שבני זוגם משרתים מעל 5 ימים רצופים היא הזכאות לקצר את יום העבודה בשעה אחת ביום ללא פגיעה בשכר, והיא רלוונטית לעובדים שיש להם ילד מתחת לגיל 13, ובתנאי שהעובדים לא קיצרו את יום העבודה מכוח זכאות אחרת כהורים, ותנאי נוסף שהם מועסקים במשרה מלאה. בהקשר זה של משרה מלאה, צו הרחבה בעניין משרתי מילואים קבע כי הזכות תינתן גם לעובדים שמשרתם המלאה מפוצלת בין כמה מעסיקים.
זאת אומרת, עובד שמועסק חצי משרה אצל מעסיק אחד וחצי משרה אצל מעסיק אחר, עדיין זכאי לזכות.
נכון, ובתנאי שעומד בשאר הקריטריונים המצטברים שציינתי.
אוקיי, יש הקלות נוספות?
בוודאי. צו הרחבה בעניין משרתי מילואים שהוא בתוקף עד סוף שנת 24, מעניק עד 8 ימי היעדרות בתשלום על חשבון המעסיק, וזאת מעבר לזכאות של העובדים לפי החוק. כאשר מספר ימי היעדרות תלוי במספר ימי השירות של בן הזוג. לדוגמה, שירות מילואים מעל 30 עד 60 יום יעניק לעובדת או לבת הזוג יומיים היעדרות בתשלום. שירות מילואים מעל 60 יום ועד 90 יעניק לבת הזוג 4 ימי היעדרות בתשלום, וכן הלאה עד 8 ימי היעדרות בתשלום. מדובר בהטבה שנועדה לתת מענה לצרכים ספציפיים של עובדים בנסיבות מסוימות. לדוגמה, היעדרות בשל מחלת ילד עד גיל 14, טיפול בהורי חולה, או טיפול והשגחה באדם עם מוגבלות. בכל מקרה, צו הרחבה קבע סעיף סל שמאפשר גמישות גם למעסיק וגם לעובד, שלפיו ניתן להיעדר בנסיבות אחרות בתיאום עם המעסיק.
זאת אומרת שמי שעומדים בקריטריונים וזכאים לימי היעדרות בתשלום, יכולים בתיאום עם המעסיק לנצל את הימים האלה לכל סיבה שהיא לדוגמה להעביר את האוטוטסט. יש התייחסות בצו הרחבה לצבירת ימי חופשה שנתית?
לפי חוק חופשה שנתית ניתן לצבור ימי חופשה עד 2. כאשר אי ניצול ימי החופשה במועד יביא בנסיבות מסוימות למחיקת הצבירה. עכשיו עקב המלחמה בכלל ושירות המילואים בפרט, נמנע מעובדים רבים במשק לנצל את ימי החופשה במועד. כדי להתמודד עם מצב זה ולתת לו מענה, צו הרחבה בעניין משרתי מילואים קבע, כי עובד שנבצר ממנו לנצל את ימי החופשה במועד, בין היתר בשל שירות מילואים, יהיה רשאי לצבור את יתרת ימי החופשה העומדת לרשותו, ולצרפה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות, גם ללא הסכמת המעסיק.
והמשמעות של זה היא שגם אם העובד לא ימשיך לעבוד שנתיים אצל אותו מעסיק, עדיין הוא יוכל לפדות את ימי החופשה שנצברו לזכותו.
נכון.
אז תודה שסיפרתם לי איך משרד העבודה דואג גם למשרתי המילואים, גם לבני ובנות זוגם, וגם לאכיפה כנגד מפרים. שרון, לסיום, תרצי להזמין עובדים לפנות אלייך?
בהחלט. ניתן לפנות אלינו על ידי כניסה לאתר של משרד העבודה, על ידי הגשה של טופס מקוון. כמו כן, ניתן לפנות אלינו על ידי כוכבית 2570 במענה אנושי. אנחנו מאפשרים גם הגשת תלונה אנונימית, כי מאוד ברור לנו שיש אנשים שחוששים למקום עבודתם, ולכן אנחנו מאפשרים גם הגשה של תלונה אנונימית.
איברהים, משפט לסיכום?
קודם כל, אני מבקש לשתף כי היחידה ליחסי העבודה השיקה צ'טבוט בנושא זכויות עובדים, שהוא ערוץ הסברה חדשני שבאמצעותו ניתן לקבל תשובות ומידע לגבי זכויות עובדים בכלל ובפרט במצב חירום. מוזמנים להיכנס לאתר ולעזר בו. לסיכום, אין ספק כי העובדים והמעסיקים עוברים תקופה לא פשוטה. מטרתנו במשרד העבודה היא לשמור על יציבות במשק מבחינה תעסוקתית, תוך מתן מענים לצרכים של העובדים עם התחשבות במעסיקים.
חברים, שמחתי לארח אתכם.
תודה.
תודה, נועה.
תודה שבאתם, ותודה לכם שהייתם איתנו. אם מצאתם ערך במידע שנאמר כאן, אני מזמינה אתכם לשתף אותו, וגם להעביר לחברים שזה רלוונטי עבורם. כמו תמיד, אני ממליצה להתעדכן בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק ובאתר של משרד העבודה. ולכם, משרתי המילואים, שימרו על עצמכם וחזרו הביתה בשלום. להתראות.